כן, פינת החכם השבועי, תמיד לקראת סוף השעה הראשונה שלנו יש לנו הזדמנות ללמוד על בן אדם שחי בינינו, הסתובב בעולם, לימד אותנו איזה משהו, ותמיד את כל הטוב הזה מביא לנו אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, ושלום לך אלי, מה העניינים?
היי, אלן אלן.
אז מיכה, מי חכמנו?
חכם השבוע הוא חכם המשכיל, יהודי הנחמה, מראשי קהילת יהודי סלוניקי, הייתה אז חלק מהאימפריה העות'מאנית, הוא נולד בשנת 1800.
הוא קשור לזאב נחמה?
אני מניח שכן.
וואי, זה מעניין. שווה, אני אשלח לו איזה וואטסאפ.
הוא נולד בשנת 1825 בסלוניקי, במשפחת רבנים יוחס ועמידה מאוד, הוא גדל בתורה ובעירה על ביתך פני העיר, יוסמך כרב ומורה הרע בישראל, שהגיע לפרקו, נסע לאישה את ביתו של הגביר, יעקב מדליאנו. אמנם אהבתו הגדולה הייתה ספרים. רוב הזמן שלו עסק בקריאה, ומעבר לידת השפה העברית, הלדינה והטורקית, הוא רכש שליטה גם בשפה הצרפתית, האנגלית והאיטלקית. בפרנסתו הקים בית מסחר לספרים, התפרסם לכל רחבי אירופה. בשנת 1857, אחרי שאבא שלו נפטר, הוא נכנס בנעלי אביב והחל לעסוק גם במסחר בינלאומי, בעיקר בעסקי תבואה. במסעות העסקים שלו לאירופה הקפיד...
בעסקי מה?
תבואה.
תבואה?
כן. אז במסעות העסקים שלו לאירופה הוא גם הקפיד להיפגש עם גדולי ישראל באותם ערים, ואחר ספרים רבים בעברית עבור ספרייה שבנה בסלוניקי.
איך אני אוהב את החכמים שהיו, הם כולם כאלה אנשי העולם הגדול, הם מסתובבים, הם עובדים במשהו, יש להם שפות שהם יודעים, הם ענבים מספיק כדי לעבוד במפעל של אבא, הם מסתובבים בעולם, הם מנסים לרכוש ידע, איזה יופי.
עד 1925, ב-1890, הוקמה כל ישראל חברים בפריז, והוא מחליט להתקרף לארגון, ב-1894 הם הקים את הוועד המקומי, של כל ישראל חברים בסלוניקי, בראשו עומד דוקטור מואיז אלפיני, ובשמה סגן יושב הראש, מתחילים להפיץ את בשורת ההשכלה ורעיונות הקדמה בסלוניקי, מוציא לאור כתב עת בשם אור הירח, מקים בדפוס ומוציא לאור ספרים.
אור הירח?
אור הירח, כן.
זה לא של אביב גפן?
הרבה שנים לפני, אבל זה בלדינו.
אוקיי.
העותמנים לא אהבו שנקים בתקפוס עצמאים והוא פועל לא רישיון, אז המושל העותמנים חס ביתך מתעצבן על היוזמה, הוא סוגר את התקפוס ומשליך אותו לבית האסורים. המאסר שלו הופך להיות לתקרית דיפלומטית, צי ארצות הברית בקושטא מתערב, ובעזרת קונסול בריטניה בסלוניקי חכם יודע מכאן המשתחרר, והוא לא מבטר על הערות הקדמה, מייסד בית ספר מודרני בראשו עומד שלמה דלרוסה, בית ספר לא מעריך ימים, ואז הוא מחליט לגייס את החכם דשי, אשר ישראל רחמים קודו, הרב של סלוניקי, הם פונים ליצחק רמיה.
חכם דשי זה חכם שממונה על ידי השלטונות הטורקיים?
החכם הגדול, כן, הרב הראשי. הם פונים לקרמיה, לפי כל ישראל חברים, כדי להקים בית ספר סלוניקי, ושלוש שורות מה קרמיה כותב לו חזרה. אשריכם אנשי סלוניקי, שגם אתם תחפצו כי יעל אלוהים עזרכם את סביב החוכמה, יופיע עליהם את מאור הדעת והבינה, ביחדם לתי לימוד, אשר יקחו בהם הילדים את המדע, הנחות והילדות. הלא כזאת, חשבו חתני ישראל, בזמן הזה, אשר זרח עלינו השמש החוכמה והמדע, ויותר מכולן בארצות מזרח וספרד. ואכן, ב-1873, ביחמת חכם יהודה נחמה מוקם, בית ספר כל ישראל חברים בסלוניקי, חכם יהודה נחמה כבר בן 50, הוא נבחר לשמש חבר ועד הקהילה, ועומד בראש ועדת החינוך של סלוניקי, הוא מבצע כל מיני שינויים בדרכי הלימוד בתלמידי התורה, הוא משמש גם נשיא חברת ביקור חולים, ועומד למי חכמי העיר ורבניה, מסייע להם בכל הפעילות שלהם. במקביל, הוא מכריז גם את הפעילות העסקית שלו, הוא מקים לסלוניקי חברה לחברת נפט, מערכת מבנים להספקת מים, ועוזר את הקמת רכבת החשמלית בסלוניקי. הוא גם מוציא ספרים, ב-1877 מוציא ספר שנקרא זיכרון טוב, ב-1885 ספר שנקרא זכר צדיק, ב-1888 מוציא לאור ספר כל ענות דרושים, ב-1891 הוא מקים חברת שפת אמת להחיית השפה העברית, וב-1893 הוא מוציא לאור ספר שנקרא מכתבי דודים יין, וחלפת מכתבים חכמי משכילי תקופתו בכל אירופה, גם מפרסם כמה ספרים בלדינו. הוא נפטר ביום י"ט בשבט 1899, זה כיום שישי לפני 123 שנים. יש לי ערך אחר שזה בט"ו בשבט, אבל עדיין זה מספיק קרוב. הספרייה הגדולה שלו נשמרה במשך הרבה שנים כנכס רוחני של קהילת יהודי סלוניקי, אבל לצערנו בשנת 1941 היא הוחרמה על ידי הנאצים, וכל הספרים שהיו בספרייה עבדו.
יאללה. אז יש לך איזה דבר חוכמה או משהו?
קטע ממכתב שלו ב-1861, הוא כותב כנראה לחבר של חכם יעקב ישראל, רב העיר מונסטיר במקדוניה, קצת על הסיפור של הכניסה של מודרניות לחברות מסורתיות, ואני נעשה איזה מחאה לרב הזה, כך הוא כותב לו. לא נגד הרב אשר ישמרו צורו וחייהו עשו פרוטסטו, מחאה, אלא נגד חומרת השיער באישה. זה לא 60 בחורים, אלא יותר מכך, בחורים נפקנים יחדיו באומרם כי חומרת השיער להיות השיער המחוסה, מקורו נובע מן הזוהר ודברי המקובלים, ועל הספר הזה לא באה חתימה מכל הגמרא כאשר באה למשנה והגמרא, ועל כן החליפו סימנותיהם והפירו בגדיהם הצועים מעל נשיהם, ועל בישון בגדי אירופה החמודות, כן העם הזה ועדו כולו הולך ופוקח עיניו מתרדמתם הנושנת. זה לא שם משהו נגדך הרב, זה פשוט התקופה הזאת, שאנשים כבר לא רוצים לשים כיסוי ראש, לא אנשים מחליפות את הבגדים שלהם, זה לא משהו שנגדך כרב. ואחרי זה אומר משהו שהוא טיפה יותר משמעותי, ומי יודע אם לא ימים יבואו, וקרב זה זה, כמאמר הנביא, והיינו לעם אחד, מן העולם ועד קצה, לא יישא גוי אל גוי חרב האמונה, ולא ילדו עוד מלחמת הוויכוח, יואל אלוה בילוך על כל העולם כולו לכבודו, במהרה בימינו אמן. הסיפור הזה שאנשים מחליפים את הבגדים שלהם ומתחילים להתלבש כמו הגויים, אתה היית יכול לפחד מזה. אבל הוא רואה זה התחלה של חזון הגאולה, שהעמים יהיו דומים אחד לשני, וזה בעצם החזון שכל העולם יפוך להיות לעם אחד מן העולם ועד קצה.
וואי, זה, אני זה מצמרר אותי, זה לא, אני לא מוצא חן בעיניי, בעיניים... כאילו זה, כאילו מגדל בבל כזה, הרבה מאוד אנשים כולם מדברים שפה אחת, אני חושב שאלוהים לא רואה את זה בעין טובה, שהגלובליזציה תהפוך אותנו לכולנו לאזרחי העולם שלבושים אותו דבר, וזה כבר קורה במלא, אבל בגדול כשאלוהים ראה את זה במגדל בבל, הוא התחרפן, הוא גירש את כולם לכל מיני כיוונים, נתן לכל אחד שפה ואמר אלו, תהיו עמים, אנחנו אוהבים אתכם בתור עמים. אני, וואלה, זה בכן אמיץ מאוד מה שהוא כתב פה.
מצד אחד אפשר לפחד מזה שאתה נהיה דומה למישהו שעד כל כך הרבה שנים היה להיות עזר המוחלט שלך, ואתה פוחד שאתה תתבולל. מצד שני אתה יכול להגיד, זה חלק מחיבוק גדול, חלק מתהליך גאולה, אנחנו לא צריכים לפחד להיות קרובים אחד לשני.
וואו, חזק ביותר. זה משתלב עם השיחה הקודמת שלי. אני דיברתי עם פרופסור ישי רוזנצבי על מהו גוי, כל ההגדרות של גוי, כאילו כל ההתפתחות של גוי, מי גוי שהוא עם עד לגוי שהוא האחר האולטימטיבי, כל מי שהוא לא יהודי הוא גוי. ואז פתאום אומר הרב הזה את הדבר הכל כך פתוח הזה, אחר. וואו, זה מאוד מעניין.
תראה גם מה אומר, לא יישא גוי עם גוי חרב האמונה. בעצם ההבדלים בין האמונה הם חרב ומלחמה, ולא ידעו עוד מלחמת הוויכוח. טוב, עוד חזון המועד, בכל מקרה, הזכרת את הסיפור של מגדל בבל, יש אחד החכמים אומר שהסיפור שהקדוש ברוך הוא ביל מייצר את האומות, האומות כי פחד שיעמוד או רודן אחד וימלוך על כולם, או שחס ושלום תהיה מגפה, ואז כל העולם ימות למגפה.
הוא פחד מזה שאין 2 מטר מרחק ביניהם. אני לא יודע, אני תמיד שאני, יש אצלנו בתל אביב תמיד תולים דגלי הגאווה, ואני מסביר לילדים שלי שהיופי של העולם זה שכל אחד יש לו צבע משלו וסגנון משלו, וביחד זה הופך להיות יפה כמו הקשת בענן וכמו אור בעיר, ולכן זה נורא חשוב שיש עמים ויש נטיות ויש כל מיני אנשים, צרפתים ואנגלים וסינים וישראלים וערבים ויהודים ומה שאתה רוצה, וכאילו אני כאילו מרגיש שזה חשוב להיות שונה, שכל עם יהיה שונה. אחרת כאילו, איזה כיף יהיה לך לנסוע להולנד או לסין או למקום אחר אם כולם יהיו שטנץ?
אנחנו אומרים שביציאת מצרים, הקדוש הוא פתח את הים לשכנה 12 שבטים, כל שבט היה לו את השבין שלו, כדי להבין שכל אחד יש לו את הדרך שלו בעולם. אז מצד אחד אני מסכים איתך, מצד שני, וואלה, שפעם אחת כולנו, נוכל להתחבק אחד עם השני, להרגיש שאנחנו חלק מאותו דבר, וגם את חזון משיחי, יותר טוב מאשר חזון של עם אחד ינצח את כולם.
אז אני מאחל לך שבת שלום ומבורכת, אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים.
שבת שלום ומבורכת.